סימן תף סמך וב, עם הרוק ומרגליים ודומיו מחמיצים. סעיף א', לא ילעוס אדם חיטים וייתן על גבי מכתו מפני של מחמיצות שהרוק מחמיץ. לא ילעוס אדם חיטים וייתן על גבי מכתו. רוצה לומר שעל ידי לעיסה בפיו מתערבים החיטים ברוק ויחמיצו כשישו על גבי מכה בשיעור מיל ויעבור עליהם ובל יראה ובל ימצא. ולגבי לועס חיטים בשיעור של פחות מכזית שנעובר עליהם בבל יראה, כתב כף החיים שאף על פי כן ייתכן שחייב מדאורייתא לבערם, וכשם שחצי שיעור אסור באכילה. לכן נווה משתבור בסיוון תמ"ב שיש בזה מחלוקת הפוסקים, ודעת הרבה פוסקים שאף חצי שיעור צריך ביאור. וכן נדבר שולחן ערוך בסימן תמ"ב לגבי תערובת חמץ, שאם עדיין ראויה היא לאכילה, אסור גם להחזיקה ברשותו. ואפילו לאסן בפיו ויניחם על גבי מכתו קודם פסח, צריך להסירם שתגיע שעה שישית בערב פסח. אלא אם כן, כבר נשרחה עד שנפסלה מאכילת כלב, כמו שהתבר בסימן תף ממבט. אבל בלא נתינה על גבי מכה, אפילו לא יש בפיו כל היום, אינו מחמיץ דעוסקו. ולשות בלי עסק צריך להיזהר. כך מבאר שער הציון, שאם הוא לא יסביף כל היום הוא לא מחמיץ עוסק, הוא כמו שהתבר בסימן תפנון ת' שכל זמן שמתעסקים בבצק אפילו כל היום אינו מחמיץ, ורק אם יניחו בלא עסק כשיעור מיל הרי זה מחמיץ. וכיוון שזה לא מחמיץ, כתב המוגן אברום שמותר ללא אסן ולבולעם, אבל הוסיף הקו החיים שצריך לנקות לאחר מכן את השיניים כדי שלא יישאר שם משהו מן אך החיטים ויחמיץ. ממשיך המשנה ברורה, כתבו הפוסקים וכל זה בחיטים של ישראל, אבל בחיטים של גוי שלעשן הגוי וישאילן ישראל להניחן על גבי מכתו בפסח, הרי זה מותר אם אין האחריות של הרתיעה על ישראל, דעל רתיעה של עקום אינו עובר ובל יראה. ואם אין לגוי חיטים, יכול לישראל להקנות לו חיטים משלו וילעשם הגוי, ושוב יקבל הישראל ממנו את הרתיעה רק בתורת שאלה. ואף על פי שחמץ אסור בהנאה, ואפילו חמצו של עקום, שהניחה שהוא נהנה מחמץ זה, שלא כדרך הנאתו, ואין בו איסור רק מדברי סופרים, ובמקום חולי, ואפילו אין בו סכנה, לא גזרו. ומכל מקום, אם יוכל להתרפק שירקח את יזו של חיטים על די מי פירות, אין נכון לעשות על ידי רוק. וכן לעניין חמץ, אכילת חמץ שנפסל מאכילת כלב לצורך רפואה, כתבו האחרונים, היד אברהם, הכתב סופר, היד יהודה, שמותר, כיוון שאינו אוכלו אלא לשם רפואה, אינו מחשיבו כאוכל. מידך השגסריה כתב, שגם אם אוכלו לשם רפואה, הוא מחשיב אותו לאוכל, ולכן אסור לחולה שאין בו סכנה לאוכלו. ולעניין תרופה שמורב בחמץ, כתב החזון איש שאם נפסלה מאכילת אדם מותר לאוכלה, כיוון שאי אפשר להפריד בין החמץ לבין החומרים המרפאים, כפי מצוי בימינו ברוב התרופות, שאי אפשר להפריד מהם את החמץ ולהחזירו להיות ראוי לאכילת כלב. אמנם בקובץ תשובות של הרב אליושיב הביא מחלוקת הפוסקים באופן שאפשר להוציא מהחמץ הטעם הפוגם על ידי אמצעים כימיים, האם נחשב שאפשר להפריד ביניהם, ואם כן לא יפקע איסור החמץ. וגם ממשיך חזוני שאין היא ראויה להחמיץ בעיסות אחרות, וכל שכן אם נפסלה מאכילת כלב שמותר לאוכלה, ואין לאסור מחמת שבכך שאוכלה הוא מחשיב את החמץ, אפילו אם נפסל מאכילת כלב, כיוון שאין המשיב את החמץ אלא את אין המחשיב את החמץ אלא את החומרים המרפאים. וכן כתב רב מוישה לגבי תרופה שיש בה חשש חמץ, שאם כבר בטל ממנה שם אוכל קודם הפסח, מותר אפילו לחולה שאין בו סכנה לאוכלה. ואין לאסור מחמת שהוא מחשיבה, שהרי לצורך רפואה נוטלים גם דברים מעושים שאינם חשובים לאוכל. אמנם הוסיף החזון איש, שאם מערב חמץ בידיים על מנת לאוכלו בפסח, אף שנפסל קודם הפסח, מכל מקום אסרו לאוכלו, וגם את התרופה אין לאכול. והרב חיים הוסיף שלמעשה התיר החזון איש לאוכלה. וכן כתב אבל יושיב, שלפי דברי החזון איש מותר לאכול תרופות שמורב בה עם המילן שנפסל מאכילת אדם. ולפי החזון איש, וכתב עוד רב חיים, שלפי החזון איש, שחמץ שנפסל מאכילת כלב, לא שייך לומר שאך שווה, יש מקום להקל וישר וצריך עיון. ואם כמות החמץ שבתרופה מועטה מאוד ומעורבת בדברים מרים, אלא שממתיקים אותה בציפוי מתוק ורק מציפוי זה יש לו הנאה באכילה, דעת רב שני מזלמן שיתכן שאין זה נחשב לדרך האכילה, מאידך רב ניסי מחמיר אם זה מצופה בחומר מתוק שלא פסול מאכילת כלב, ומילא אסור לאכול אותם וגם לא להחזיק אותם בביתו. אכן, דבר שאינו עומד כלל לליסה אלא רק לבליעה, כגון גלולות של תרופה מרה, דעת רב שלמה זלמן שנחשב הדבר שלא כדרך האכילה, ומותר לחולה שאין בו סכנה לקחתם. ותרופה ראויה לאכילה לרוב בני אדם, כתב האור לציון שאסור לחולה שאין בו סכנה אפילו לבולעה, מפני שבליעה היא כאכילה, אלא אם כן יעטפנה בנייר כשבולעה, או שיערב בדבר אמר שיגרום לה שלא תהיה ראויה לאכילת רוב לאדם. אכן, אם הוא חולה שיש בו סכנה, מותר לו לקחתה כמות שהיא. הרב שיינברג כתב שבליעת תרופה אינה נחשבת לדרך האכילה כלל, שהרי בולע אותה כדי שלא להרגיש טעמר או קושי, וכוונתו להפך שלא ליהנות ממנה. ולתת על גופו לצורך רפואה משחה או חומרי שיחה שיש בהם אלכוהול של חמץ, כתב רב מוישה שמותר אפילו אם אין בזה סכנה אלא רק צער באלמה, כיוון שבזה לא אומרים שיחה כשתייה, וגם אינו אסור בהנאה, כיוון שאינו מאכל אדם. אכן, היינו דווקא במשחה שנעשתה קודם הפסח, אבל אם נעשתה בפסח עצמו, כיוון שהחמץ כבר נאסר בהנאה קודם שיתערב במשחה, הרי הוא אסור גם לאחר שרבו במשחה ונפסל מאכילה, במקום שר גדול יכול לעשותה אצל נוכרי. ולגבי רחיצה וסבון שעשוי מחלב, עבור הלוכה בלכות שבת שנחופוב, הביא את דעת הגרוש על כל פנים אסור הדבר מדרבנן, ושמנהג העולם להקל בזה, וכתב שמצוי להשיג סבון בלא איסור, נכון לחוש לדעת המחמירים. בשער הציון כתב, שמותר גם להתרפא בחמץ שעבר עליו הפסח אפילו לחולה שאין בו סכנה, מפני שהוא גם כן רק מדרבונון. אבל הכוונה היא להניח על גבי המכה, אבל להתרפות על ידי האכילה, כתב רב החיים בשם החוק יעקב, שייתכן שעשהו כאיסור של תורה שלא הותר להתרפות בו אלא במקום סכנה. אמר השולחן ערוך שאסור ללעוס חיטים לשים על גבי מכתו מפני שאין מחמיצות שהרוק מחמיץ, אומר המשנה ברורה, וכל זה אם מכתו אין בה סכנה, אבל כשיש בה סכנה מותר אף במקום שיש לאו דבל ייראה, אם רק אפשר שרפואה זו תועיל לו, ואין בקל לעשות בדרך היתר. ואפילו אכילה ושתייה גמורה של חמץ גם כן מותר לרפואתו, כיוון שיש בו סכנה. אם מישהו קונה בפסח תרופות שעשויות מחמץ, האם עליו לצמצם ולקנות רק את הכמות הנצרכת לו בפסח? דעת רב שלמה זלמן, שאם בשעת קבלת התרופות בבית המרקחת הוא מכוון שלא לקנותן וגם לא שילם עבורם, אינו צריך לצמצם בכמות שהוא מקבל, וגם מותר לו להשתמש בנשאר אחר הפסח, אלא שיש לו להניח אותם במקום מוצנע, ומשם ייקח כל פעם לפי הצורך. וכל זה בתערובת של חמץ גמור, אבל אם התערובת בתרופות עם חמץ נוקשה, ייתכן שלכל הדעות יהיה מותר לשהות בבית אפילו מדרבונון. נשאר בצריך עיון. וכל זה מפני שקשה לו לעשות את זה בדרך אתר. אבל אם הוא יכול לעשות בקל בדרך אתר, כבר יתברר בסימן תפנו דלת, לגבי מי שיש לו חולי בבטן וצריך לבשל לרפואתו סעורים או שיבולת שועל כדי להניח על בטנו, שאם הראה הדבר בפסח ויש בכך סכנה, מותר לישראל לעשות זאת בדרך חליטה, דהיינו שירתיח את המים היטב ולאחר מכן ייתן בהם את הסעורים, שאף שהוא בסכנה, מכל מקום יש לעשות כל מה שאפשר בדרך אתר. ואם אין בו סכנה, אסור אפילו בדרך חליטה, כיוון שאיננו בקיאים בחליטה, ויש בזה חשש של בעל ייראה. אם אנוכי עושה זאת מסעורים שלו, או שמקנו לו ישראל את הסעורים קודם החליטה, מותר גם אם אין בו סכנה. ואם אפשר לחלוט את הסעורים במי פירות, מותר לעשות כן אפילו על ידי ישראל, גם אם אין בו סכנה, משום שמי פירות אינם מחמיצים. ומי שצריך להכיל חמץ בפסח לחולה שיש בו סכנה, כתב בשו"ת שבות יעקב, שלא יתנה לו לא כשהוא יחידי, שמא יטעה ויבוא לאכול ממנו. וכמו שאסרו חז"ל בשבת דף י"א לקרוא בשבת לאור הנר ביחיד, שמא יבוא להטותו. ובערב שלם זלמן, שאף שאין לנו לגזור גזרות מדעתנו, מכל מקום יש לדמות גזרה זו למבואר בפסחים דף י' שאסר רבי יהודה לבדוק חמץ בכל המועד, שמא יבוא לאכול ממנו. ובער הבא יהיה טעמו, שהוא משום שכל השנה אינו בודל ממנו ורגיל לאוכלו. סעיף ב' הנותן שעורים לבהמתו ומצא בהם ריר, צריך לבערן. הגה, אבל בסתם, אומר הרמו, אין לחוש, הואיל הוא כבר ביטל לפני פסח. ויש מחמירים לבאר כל הנותר מן הבהמה, אף על פי שאין רואה עליו ריר. אז מי שנותן שעורים לבהמתו ומצא בהם ריר, צריך לבערם. דרוק מחמיץ, ועל כן צריך לבערם. ואף שלא שעתה הבהמה ואכילתה כשהוא מיל, מכל מקום כשלא יבאר, תבוא לידי חימוץ ויעבור על בעל ייראה. לכן צריך לבערם. והרמו אומר, אבל בסתם אין לחוש, הואיל הוא כבר ביטל. ואם כן יצא מחשש דאורייתא, שאף בוודאי חמץ שהוא בינו חייב בביורו רק מדרבנן, ולאחי כל זמן שאני יודע ברור שיש ריר, לא מחזיקים איסור. ותמוה עליו האחרונים שבמה מועיל ביטול של כל חמירה בפסח לחמץ שאתה בפסח נתחמץ. וכתבו שלשון מגומבם, הכוונה, אם ביטל בהדיה קודם שאתה לבנתו ואמר כל הסעורים שישארו מבהמתי מבטל אנוכי. הוסיף הרמו, ויש מחמירים לבאר כל הנותר מן הבהמה אף על פי שאין רואה עליו ריר, שמסתום יש בהם ריר. וכתבו האחרונים שכל זה בסוס וחי גוונה, אבל בשור ופרה בוודאי יש להחמיר אפילו מן הסתם, שידוע שמוציאים ריר באכילתן, כמו שדבר בסימן של חוב ד', ונכון להחמיר בכל הבהמות לבאר הנותר אף של רואה עליו רוק. לכן טוב לכתחילה שייתן לבהמתו מעט מעט, כדי שלא ישתייר כלום מאכילתו. וכן לגבי סובין, אף שהמגן אברהם מסתפק עם מחמיצים, כתב השער הציון שדעת הרבה ראשונים ואחרונים שהם מחמיצים, אחרי כתב הכף החיים בשם החיי אדם, שוודאי שאסור לתת אותם לפני הבהמה, אפילו אם יבשים ובלא מים, משום שמחמת הרוק של הבהמה יחמיצו.